עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
ושלוש FM ועל 104.5 צפון FM. בצפון צריך לצעוק, כי אני פה משדר מהמרכז. לא יצעק, לא ישמעו. מגיש אורח, מגיש שותף, יריב אופנהיימר.
אהלן, מה המצב?
אתה מתגעגע לינון?
קצת הכזבת אותי, כי אתה בערוץ מורשת, אתה צריך להגיד בבוקר כזה גם כמעט חג שמח.
לא, אני אגיד מחר חנוכה שמח.
נר ראשון זה ערב, לא?
תבקש ממני ואני אספר לך, כתבתי טור לדעתי, רגע, אני אתן את הקרדיטים.
אוקיי.
היום העורכת היא אפרת קורמן, ואחרי השידור אולי קונפלד, ואחרי השידור ברדיו צפון זה אריק ברחד, עם ראשי תיבות. תשאלו אותו, מה זה הראשי תיבות? גם לי עם ראשי תיבות. למה? אני אגיד לך, יש כל כך הרבה מה לדבר איתך. אבל בוא ניתן לך קודם, בגלל שאני כזה אדם מגון ונחמד ונעים, כמו שאומנם יש לי, ראיתי שאנשים כותבים שיש לי, יש לו רוק בפה, ברור שיש לי רוק בפה, אני מדבר הרבה.
יש לו נשמה.
יש לו נשמה.
כן, אבל... אתה רוצה לתת לי?
כן, תתחיל אתה, מה אתה רוצה לבוא להגיד?
אני אבוא דווקא מהמגננה.
מהמגננה אתה מתחיל?
כן, דו. אני אלך למקום שלא נוח לי, בסדר?
כן.
בנושא איכוני השב"כ.
אופה! אתה לא נותן לי...
הייתי שמח לתת את הנושא הזה, כי זה מביך למחנה שלי שהיה נגד, ועכשיו יוזם את זה. אבל אני רוצה, אני לא אוהב את ההחלטה הזאת שלהם.
אני שומע את האבל.
רגע, כן, כי יש שב"כ גדול. אני לא אוהב את ההחלטה של איכוני שב"כ, אפשר להסתדר בלעדיה.
כן, כן.
דרך אגב, גילוי נאות, אני עובד עם מרץ, עם ניצן, והנה אני גם יוצא נגד ההחלטה שהם מקדמים.
האומץ הזה מצדך הוא מדהים.
רגע, אבל אני אגיד לך מה...
קבל פרס העוז.
אני פה, אני אומר את מה שאני חושב. אבל, צריך לזכור, פה ההחלטה שבעיניי היא שגויה, היא אך ורק למי שמאומת בזן הספציפי הזה, מתוך חרדה גדולה שמי שמאומת ולא יקפיד על הבידוד, עלול להכניס את המשק כולו לברוך גדול. בתקופת נתניהו, זה היה על מי שחייב בידוד, גם אם הוא לא מאומת, גם אם הוא ראה במקרה לפני שעה מישהו.
אבל אם אתה רוצה לעשות את התקופה מול תקופה, אז צריך להיות מספיק הגון ולומר שבתקופת נתניהו לא היה חיסון, והידע שלנו על הקורונה היה פחות מאשר עכשיו, נכון? כלומר, כשבאו, הרי היה איכוני שבק בשני לגים. בלג הראשון במרץ, אתה זוכר שיאיר לפיד גם אמר אז, אם אתה זוכר, הוציא סרטון וידאו ואמר, אל תשמעו לסגר, הממשלה הזאת היא לא דמוקרטית. אתה זוכר את הסרטון הזה? יפה. לא.
הוא לא אמר, בוא.
מה, אתה רוצה שאני אשמיע לך?
תשמיע לי, הוא לא קרא עכשיו לציבור להפר את הסגר.
הוא כן קרא, הוא אמר, זה ממשלה שההוראות שלה אינן חוקיות. הוא אמר את זה ברש גלי. אל תראה, בוא נצמד לעובדות.
שנייה, אבל אני מעלה לך,
תראה, אני בניגוד אליך, אתה נורא נורא חכם. אתה אומר במשפט אחד הכל. אני צריך לבנות את התזה שלי.
לא, אם אני אבנה את התזה, אתה תקטע אותי ותגיד שאני נועם.
סליחה,
אבל הבריאות
תבנה את התזה. לא. אמרת, תראה, הטענה שלך היא כזו. הפעם איכוני השבק, הם רק על מי שחולה בגרסה הזאת של היוניקורן, או איך שקוראים לזה, שדלגו פה כמה אותיות כדי שלא יהיה אצל פיצה פה משהו נגד הסינים.
יוניקורן זה לא מחלה,
האות היוונית שאני מתקשה לומר אותה עכשיו מהזיכרון. אממה, בתקופת נתניהו, כמו שאמרתי, היו שני לגים, היה את הלג הראשון שבכלל לא ידענו כלום, והיה אחרי הסגר, אחרי לקראת הגל השני, אחרי שיצאנו מהסגר הראשון ויצאנו טוב, ואז התחיל לדרדר, ואז הגיע הפעם השנייה שדרשו איכוני שבק, ושוב, אני מזכיר, לא היו חיסונים, לא היו באופק חיסונים, וזה היה נראה באמת כמגפה שאנחנו לא יודעים כיצד להתנהל איתה. ואז באמת ביקשו את איכוני השבק, וזה נגרר חודש שאותם אנשים שהיום מהירו להצביע בעד איכוני שבק, אמרו זה פגיעה בדמוקרטיה, הם לא דיברו בוא נקטין את זה, בוא לא נקטין את זה, הם אמרו, עצם זה שעושים את זה, זה לא בסדר. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, ויש משהו מאוד מאוד, הייתי אומר, מרענן, בתגובות הפעם למגפה, ברגע שאתה צריך לקחת, לקבל אחריות, ופתאום אי אפשר להתעסק בפופוליזם זול ובדמגוגיה, ולהגיד, אוי, זה פגיעה בפופוליזם, הפרטיות, כי הנה אני אומר לך, כל יום, כל שעה, כל דקה, כל מי שקונה בחוץ לארץ נעלי התעמלות, אני השבוע קניתי נעלי התעמלות.
תתחדש.
לא, וכנראה לאתר שהוא כאילו סקאם, כי אני אידיוט.
אתה לא מתייעץ איתי.
לא, הילדה שלי אמרה לי, אבא, אתה טיפש, למה לא שאלת אותי? ראיתי
נעלי. אומרים עלינו שאנחנו שמאלנים נאיבים, אתה נופל בפח הכי עלוב.
כי אני לא מבין בקניות ברשת. אני רגיל לבוא לחנות,
לראות נעלי. אני רוצה לענות לך ברצינות. ממשלה זאת לא חברה מסחרית, ושבק זה לא נייק ולא כל המקומות האלה, זה משהו אחר לגמרי, וגם החברות המסחריות הם לא יודעים איפה אתה פיזית, אם לא אישרת להם את הלוקיישן באפליקציה, כאן לא שואלים אותך, לא מבקשים לך אישור, השבק יושב, וגם אז הדרישה, אני זוכר, של השמאל הייתה בעיקר, אוקיי, אתם עושים את המהלך הזה, תנו ביקורת בביקורת בוועדת חוץ וביטחון, שהכנסת תפקח על המהלך, שזה לא יהיה בחוקי חירום, שזה יעשה בדרך המלך, ולא במחטפים מהירים. ומעל הכל, בוא נוריד את הצביעות, בסדר?
כן.
הייתה חשדנות מאוד גדולה לגבי נתניהו. כי היינו בסיטואציה לא רגילה, שבה יש לך ראש ממשלת מעבר, בעיצומם של הליכים משפטיים דרמטיים, כאשר יש גל שלם של הפגנות שניתן היה לשער שאתה יכול לקחת הקורונה ובאמצעותה לדכא את ההפגנות האלה. והתחושה שגם היא משמעותית, אמון הציבור, אמון חלק גדול מהציבור, בממשלה ובכנות כוונותיה בניהול הקורונה, האמון הזה היה בשפל מטורף.
מה אתה אומר? כן. אז אני אומר לך, יש לנו תחושה לאותם אנשים, באמת, אותם אנחנו הבורים, הלא חכמים, הלא מבינים, שאני אקריא לך, מי אמר את המשפט הבא? מציע לציבור לא להישמע להנחיות הממשלה שנכשלה בניהול המשבר.
יפה.
מי לא אמר את זה?
תפרו את הקסגר.
זה אמר, זה אמר ליברמן. לא, זה ליברמן. וזה נאמר רגע, נראה את התאריך, זה כבר נאמר בספטמבר 21. אומר לך כך, ידידי.
כן.
אומר לך כך, ידידי, תשמע. בוא לא נזרח חול בעיני הציבור. האנשים רואים את זה, הם רואים את ההפגנות, את ההחלטה של בגץ מול הפגנות בבלפור, מול הפגנות ברעננה, שלצורך העניין, הבית הרשמי של בנט הוא עכשיו ברעננה, הוא לא רוצה לעבור לירושלים.
רגע, רגע.
אבל, רגע, זה אחד.
לא, אבל כאן אתה...
תלי, תשמע,
אבל אתה לא יכול לזרוק עובדות שהן חצי נכונות,
יריב, יריב, הם לא חצי נכונות.
אני לא יודע למה אתה לא רוצה לתת לי לדבר. אבל אתה מעלה נושא חדש. נושא ההפגנות הוא שקר מה שאתה אומר. מכיוון שבגץ לא אישר...
יריב, זה לא הגון.
אבל זה לא הגון ש...
אתה לא דיברת.
בבקשה, ירד, בבקשה. תגיד ואל תיתן לי להגיב, כי אתה יודע שאני מה שאני אומר הולך להיות צודק. אז תגיד, בבקשה.
יריב, הטקטיקה הזאת המתקרבנת שלך לא עובדת.
אני אנסה את הטקטיקה הכוחנית אחר כך.
אני מסביר לך שוב, העניין היחס של... אנשי הממשלה הזו, לקורונה בממשלה הקודמת, היה מחפיר, בלי שום קשר, מר נתניהו לא פגע בדמוקרטיה, זה חרטה שהמציאו, הדמוקרטיה, להפך, אם אנחנו מדברים כבר על האופן שבו הממשלה הזאת מבצעת את זממה במינויים ציבוריים, אז אנחנו מקבלים את הרושם שרחוקים מאוד הדיבורים היפים על מנהל תקין ומלחמה בשחיתות, לבין מה שקורה בפועל. אממה, בנושאים שונים, בכל מה קשור לקורונה, יש פער עצום באופן שבו התנהלה האופוזיציה, דהיום הקואליציה, מול ממשלת נתניהו, והעובדה שהיום האופוזיציה לא באה ואומרת, מה אתם עושים עם איכוני שבק, כל דבר קופצים. אתה מבין? לפחות תודה בזה.
אז בוא אני אגיד לך במה אני מודה. שנתניהו בתור ראש ממשלה, היו מולו הפגנות, והשר לביטחון פנים, אני יכול להקריא לך ציטוט, אמר לקציני משטרה בכירים, אנחנו לא יכולים להמשיך עם הברדק הזה, אנחנו לא יכולים להמשיך עם האנרכיזם הזה, יש הבדל בין הפגנה לבין האירועים שאנו רואים בחודשים האחרונים, וקרא להם והעיץ בהם לאכוף יותר שם, ולדכא את המחאה הזאת. ואני אומר לך, שנתניהו כראש ממשלה, הסיבה היחידה שהדמוקרטיה שרדה זה כי נלחמנו שהיא תשרוד. ונתניהו, אם הוא היה יכול להשתמש בקורונה לצרכיו הפוליטיים, כולל לדכא את ההפגנות, הוא היה עושה את זה בדיוק כמו שאוחנה ניסה לעשות את זה. רגע, ומשפט אחרון בעניין הזה. בסוף נתניהו נפל, בין היתר, לא על התיקים המשפטיים.
אוקיי, זה טענתך.
רגע, כי הוא הפסיד בבחירות לפני שהוגש כתב אישום.
הוא לא הפסיד בבחירות, המפלגה הגדולה ביותר.
די, די, בוא לא.
לא, אל תגיד לי, די, די.
הוא הראל.
הוא הפסיד?
הראל, הבחירות לא נעשות בישראל על פי המפלגה הגדולה ביותר. אתה בן אדם אינטליגנטי, אתה יודע את זה. זאת לא השיטה. הוא הפסיד שלוש פעמים, בפעם הרביעית הוא גם הוקמה ממשלה מולו. הוא לא הפסיד שלוש פעמים. רגע, תן לי. העובדה היא. אבל הנה, אתה לא נותן לי עכשיו לסיים. ואני אומר לך שאחת הסיבות שבה הוא לא ניצח, אוקיי? יותר נעים לך לאוזן, למרות שמבחינתי זה היה. אחת הסיבות היא שהוא ניהל את המגיפה הזאת בצורה פוליטית. הוא נתן הנחות לחרדים, הוא עשה אכיפת יתר על, על, על בלפור ועל הערבים.
שקר.
אבל זה עובדה.
זה לא עובדה.
תבדוק את הנתונים.
זה לא עובדה.
זה בוודאי שזה...
זה שקר.
לא נכון, זה לא שקר.
רגע. העובדה שהתקשורת הישראלית שיתפה פעולה עם הפגנות בלפור, וגם עם ההשמצה של הציבור החרדי, באופן שבו גם בזמן שבגל השלישי האשימו את החרדים, למרות שהם לא היו קשור, תראה.
יש לי שאלה אחת שאתה...
אל תגיד לי שאלה, אתה
נועם, ואני אתן לך שאלה שלא תוכל...
אתה נעמת הרגע.
ממש לא, אני אתן לך שאלה שאין לך תשובה עליה. למה נתניהו? הרי המוסדות החינוך החרדים היו פתוחים.
לא כולן.
וביקשו מנתניהו, תעלה את הכנס, ואז הם יבעלו יזכרו, אתה יודע, כמו שהעלו את הכנס על אחד פעמי, אפשר להתווכח עם זה, אבל זה יקטין את הצריכה. נתניהו לא הסכים. לא הסכים.
זה לא שלא הוא לא הסכים. זה לא נכון.
לא הסכים להעלות את הכנסות.
לא נכון.
כי הוא ידע שהוא תלוי במפלגות החרדיות, בשביל הקואליציה שלו, בשביל החסינות שלו. מה לא נכון?
תראה, כשאתה אומר משהו, אתה צריך, אני רוצה לראות ראייה לדברים.
אין שום בעיה, אני אביא לך.
אני יודע דבר אחד. הדמוקרטיה מעולם לא עמדה בסכנה. אם כבר היא עומדת בסכנה היום מול חוקים אנטי-דמוקרטיים, שממשלה שמורכבת מקראי מפלגות קטנות, מנסה לכפות על המפלגה הגדולה ועל ציבור גדול בישראל, כדי שימנע ממנו האפשרות להצביע עבור נתניהו. מה שאנחנו מגלים כאן זה בדיוק את סוג הטענה שנולדה לי לפני 4 שנים שהחיפה הבררנית היא רשע. וזה ההבדל. הרי
הנה, בוא נקריא לך, החרדים מתנגדים והדיון בהגדלת הכנסות נדחה למחר.
נו, מי אמר לך שזו אחראי? יכול להיות שהייתה פה גם אחראי משפטית.
הגדלת הכנסות מתעכבת, עזוב, גיב מי ברייק.
אני לא אגיב לך, אני לא אגיב לך.
נו, אבל זה לא רציני, זה עובדה ידועה מה שציינתי.
יריב אופנה, מה שאתה עושה, תראה, כרגע, אתה, קודם כל אמרנו, אני אעשה הפרדה מוחלטת בין המצב בתקופה ההיא לבין המצב בתקופה היום, כי אז לא היו חיסונים.
היא נותנת, אז היו צריכים להעלות את הכנסות על מי שפותח באופן לא חוקי. היא הנותנת שאז היה צריך להיות יותר קשים עם החרדים.
אדוני היקר, כל הכנסות מהתקופה היא בוטלו לכולם.
לא, אני מדבר על מוסדות. לא על כנסות אישיים.
וגם במוסדות החרדים, רוב המוסדות החרדים היו סגורים. ההתייחסות של הציבור, זה כן נכון. ההתייחסות של הציבור הישראלי, בגלל התקשורת הישראלית, רק לחרדים, כמי שהביאו את הקורונה, הייתה כמעט, הייתי אומר,
הנה, אמרת לי שאני משקר, הממשלה ישרח בלחץ יהדות התורה, העלאת הכנסות הקורונה נדחתה. זה מגלובס, לא מארץ, בראשון לנובמבר 2020. נו, לא רצו להעלות את הכנסות, כי החרדים לחצו. עכשיו, זה רק דוגמה אחת שהיא מאוד מאוד ברורה. אתה יודע מה? הייתי מעריך אותך אם היית אומר פה עכשיו, תראה, נתניהו
אספר. חברים, אין לי יכולות לדון, תראה מה קורה פה. אנחנו באנו לדבר על הממשלה הזו.
אז יאללה, בוא נעבור.
אתה יודע למה אתה עלוב? לא עלוב במובן האישי, אלא עלוב במובן של הטיעונים. אנחנו דיברנו על הממשלה הזאת ועל הדרך שבה היא מנהלת את הקורונה. ואני בא ואומר, בסדר גמור, אני מקבל את הדברים, אומר בנט צריך להיזהר, מצוין, אני חושב שזה כמובן מגוחך, הרעיון שבו אנחנו נגדיל את, נחמיר את התו הירוק, חוץ מאשר בחנוכה, כאילו בחנוכה התו הירוק אפשר לוותר.
אוקיי, הווריאנט עוד לא מאוד פה. זה שאלה של מחיר הפסד, אבל יש היגיון בחלק מהחלטות.
אני לא מסוגל להשלים טיעון אחד איתך. אני לא מסוגל להשלים טיעון. אני לא מסוגל. אני מבקש סליחה מהמאזינים. אני מאפשר לך לדבר, וזהו. זה פשוט לא מעניין אם אנחנו לא מחליפים דעות. ואני אומר לך, אני באתי לבוא, ואני אמרתי דבר אחד הבוקר הזה. אמרתי, יש הבדל שאתה יושב על כס השלטון, שאתה צריך לנהל את המדינה, ואתה צריך לקחת החלטות משמעותיות כדי להיאבק בקורונה, לבין לשבת באופוזיציה ולצעוק על פגיעה בזכויות אזרח, לצעוק על פגיעה, בפרטיות, לצעוק על העובדה שכאילו, שמחמירים סתם. הנה עובדה, הממשלה עכשיו עושה צעדים, יש גם בתוך הממשלה מי שמתנגד לצעדים האלה, אבל היא לוקחת אותם. אותם צעדים שרק לפני שנה וחצי אותם אנשים, למעט בנט הוא לא היה שם באיכון, טענו בטענות אדירות נגד השימוש בזה. אתה מביא לי עכשיו את העניין, את העניין של החרדים. אני אומר לך על העניין של החרדים, באותה מידה הייתי יכול להביא לך גם את העניין של הערבים וכולי. מדינת ישראל איננה מדינה הומוגנית, היא מדינה הטרוגנית, עם ציבורים גדולים. גם במדינות אחרות שהן יותר הומוגניות מאיתנו, לא הצליחו לנהל דיפרנציאציה של העניין של הקורונה. וזה הסיבה, וכל המומחים אומרים את זה. עכשיו, האם היו טעויות בניהול הקורונה בתקופת נתניהו? בוודאי. אמרתי את זה לאורך כל התקופה. קורונה, כאוס, זה עניין של ניסוי ותהייה. אתה לא יכול לכפות עליה התנהלות, אתה צריך להתנהל בתוכה, כמו בתוך מערבולת, וכל פעם מחדש לעשות התאמות למה שקורה. זה מה שקורה עכשיו לממשלה. אז אני לא באתי בטענות לממשלה על מה שהיא עושה. אני לא באתי לדבר עכשיו על הפגיעה בדמוקרטיה, על איכוני השב"כ. רק אמרתי דבר מאוד מאוד פשוט. הנה, אתם עומדים מול מצב דומה, ותראו לאן אתם הולכים. שכחתם את כל מה שאמרתם, לפחות תהיו מספיק הוגנים לבוא ולומר, אוי, יכול להיות שטעינו גם אז, יכול להיות שנכון היה להפעיל את האיכוני שב"כ, לא בחודשיים איחור שכחול לבן, בתוך אותה ממשלה פריטטית, עצרו את האירוע הזה, ויכול להיות שגדלו המספרים. זה מה שאמרתי, אתה רוצה לבוא לדבר על הכנסות של החרדים? אין בעיה, בוא נעשה על זה דיון, נביא את כל הדברים, אני לא יכול, אני לא יכול להתנהל איתך, כשאני מדבר איתך עליהם, אתה בא לי, אתה כל הזמן עושה את זה, אתה לא עונה לדברים.
אני התחלתי ואמרתי, שאני נגד העדכוני שב"כ גם גם למאומתים שנמצאו עם הזן, ואמרתי שאני חושב שצריך לזכור שלמרות שיש פה את אותו צעד כביכול, ואתם יכולים לחגוג שאז מה שרואים מכאן וזה, יש כאן מידתיות שהיא מילת מפתח בכל פעילות שהממשלה עושה מול האזרחים, והמידתיות כאן היא במשורה, לוקחים באמת את האנשים שמאומתים, לא רק מאומתים, מאומתים בזן הספציפי, על מנת להבטיח שהם יישארו בבידוד, זה המעט של המעט של המעט, זה לא לעקוב אחרי חצי מדינה.
אני אומר לך,
זה מה שהעבירו. רגע, ועוד מילה אחת. מה שהם יעבירו,
ברגע שזה יתחיל, שוב, מרגע שזה מתחיל להתפשט, אז גם האיכוני שב"כ, אני מודיע לך שתוך שבועיים, אם המספרים יעלו, אז גם איכוני השב"כ יתרחבו.
אני מעריך שלא, אבל נהיה פה עוד שבועיים. ומילה בכל זאת, מילה עובדתית אחת. כותרת בכלכליסט, אפליית כנסות הקורונה, הנחה לחרדים והחמרה לערבים. ביישובים ערבים המצב הפוך, גם כשמספר החולים שומר על יציבות, מספר הדוחות מזנק, והיו עוד הרבה, אני לא רוצה להעלות את המאזינים, אבל כל מה שאמר אמרתי כל מילה בסלע, הייתה בזמנו, בתקופת הממשלה הקודמת, אכיפה סלקטיבית, ואני אומר לך בכנות.
היא לא הייתה אכיפה סלקטיבית.
אני אומר לך בכנות.
אם כבר הייתה אכיפה סלקטיבית לכתובת...
אבל הנה, יש נתונים.
זה לא, הנתונים, של מי הנתונים הללו?
זה כלכליסט במקרה.
של מי, מה זה כלכליסט? ומה הם אומרים בכלכליסט?
מה הם אומרים? מדיניות האכיפה של המשטרה היא תלויה במספר החולים המאומתים, אף שהתחלואה ביישובים החרדים היא הגבוהה ביותר, מספר הדוחות בהם נוטה להיות נמוך, אך ביישובים ערבים הפוך, גם כשמספר החולים שומר על יציבות, מספר
אז רגע,
הדוחות
אז
מזנק.
אז מי מאשימים? זה אשמת הממשלה?
המשטרה?
אתה תבוא בטענות למשטרה, למה המשטרה עשתה אכיפת יתר. אני לא חושב שהייתה אכיפת יתר. אני רק יודע שחבר הכנסת ניצן הורוביץ אמר בזמנו, משבר הקורונה הוא לא מסוג הסכנות שעונות למבחן החמור, המחמיר שנקבע. והוא קבע שאף מדינה דמוקרטית לא עושה את זה. וחברת הכנסת מרב מיכאלי, היום שרת התחבורה, אמרה שאזרחיות ואזרחי ישראל אינם טרוריסטים. אין שום הצדקה לצעדים הקיצוניים והמסוכנים של מעקב שבת.
נכון.
היא לא דיברה, עזוב, עכשיו הם הסכימו. זה העניין.
אבל כאן ההקמת את המאזינות והמאזינים. בוודאי, אוקיי. כי הם לא הסכימו למה שנתניהו רצה, שיעקבו אחרי כל מי שצריך להיות בבידוד, אפילו אם הוא לא מאומת. אתה יודע מה זה היה
זה
בתקופתו?
זה לא נכון.
זה מה שהיה.
האיכון, זה לא האיכון, היה זה. האיכון לא היה מדובר על חולים, למצוא את המגעים שלהם. כי האיכון הזה
נכון,
מספר...
אז עוד יותר גרוע.
מה זה עוד
אנשים...
יותר גרוע? רגע, לא. אנשים שחולים היום בזן החדש, ויבדקו, לא יבדקו תראי. את כל מי שעמד ליד רגע, בטלפונים,
על זה. הרי למנוע מגפה, אם אתה רוצה להגיע לאפס, אפס הדבקה, תנעל את כולם בבית. לקיצוניות תמיד אפשר ללכת. ההחלטה אז של נתניהו הייתה, אתה צודק, כל מי שמאומת, לחפש מי היה סביבו במשך כל המגעים שלו. זה טירוף.
זה לא
זה
טירוף.
זה לעקוב אחרי זה מדינה
היה,
שלמה.
א',
זה
לא,
עשרות אלפים, א', אולי מאות אלפים
לא,
בשבוע.
לא,
זה טירוף.
לא.
את הטירוף הזה הממשלה לא
זה
עושה.
לא היה טירוף,
זה מה שניסיתי להגיד בתחילת
לא
התוכנית
טירוף,
שהקפיץ אותך.
זה לא היה טירוף, כי עובדה שהדבר הזה מנע מאנשים לייצא, תראה, מה שהתברר בקטיעת שרשראות הדבקה זה ש-50% משקרים ו-50% לא זוכרים בדיוק את המגעים שלהם. והיכולת של האיכון של מאומתים לדעת עם מי הגעת במגע היא מאוד מאוד מדויקת, ואז אתה יכול להגיע לאנשים ולקטוע לא באמצעים של שאלון שאנשים משקרים כי הם היו עם המאהבת או עם המאהב, אלא באמצעים מה שנקרא אובייקטיבי.
אבל הכל שאלה של מחיר. השאלה... אם תנהל אנשים בבית אתה בוודאות תעצור את שרשראות ההדבקה.
אבל אדון יאללה
פרטיות פה היה מופרע.
המחיר פרטיות לפני שנה וחצי היה, לא היו חיסונים.
אז מה?
אנשים מתו בכל העולם.
אנשים מתו עם האיכוני שבק.
אני רוצה להגיד לך משהו, וזה לחברת הכנסת מרב מיכאלי, שמתברד כבאמת אחד בעלות מוסר הכפול הגדול בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, מהתנגדות לפונדקאות, לעשות פונדקאות בעצמה, ותראה מה היא אמרה בזמן אמת על האיכונים. אזרחיות ואזרחי ישראל אינם טרוריסטים, אין שום הצדקה לצעדים הקיצוניים והמסוכנים של מעקב שבק אחריהם. לא סתם זה נעשה בגניבה בלילה בלילה כשכולם ישנים, תוך עקיפת הכנסת, כמו שגנב בלילה את דחיית המשפט שלו. זה לא משרת את המאבק בקורונה, זה משרת את נתניהו. עכשיו, נתניהו לא גנב את הפסקת המשפט שלו, המשפט שלו מתנהל. הסיפור היה שמנהל בתי המשפט מר יגאל מרזל ואסתר חיות יחד עם אוחנה, בגלל זה היה באותו רגע, רק דחו את זה. אבל אם אתה הרי לצורך היא הנותנת, הייתה צריכה לבוא להגיד, גברת מרב מיכאלי, המשפט לא נפתח, אבל הוא נפתח, והוא מתנהל, ומחר יעלה עד המדינה, נרחף אצלעית. אז למה שיקרתם? למה אמרתם שמישהו מנסה לי? אנחנו להפך. הנה אני פונה מכאן, לבנימין נתניהו, ומתחנן בפניו, כמו שעם ישראל החזיק למשה רבנו את הידיים שלא יורידם, אנחנו צריכים להחזיק אותו שלא ייכנע, והמשיך את המשפט הזה
עד הסוף. אז אני רק אענה לך על זה. טוב היית אגון, הזכרת שאוחנה היה חלק מההחלטה לדחות את המשפט, והחלטה לדחות את המשפט היה לה גם אינטרס פוליטי.
סגרו את כל בתי המשפט.
תן לי עכשיו לסיים.
רק את המשפט שלא סגרו?
תן לי לסיים.
הרגע שואל, רק אותו סגרו?
אני צריך לבדוק את זה.
לא, סגרו את כל בתי המשפט.
אבל זה לא משנה בכלל. אם אוחנה, שהוא דמות פוליטית, קובע לנתניהו, היה חלק מההחלטה, זה פגום, זה אחד, ושתיים, בוודאי שהיה אינטרס לנתניהו לדחות המשפט, כי הוא רצה שחלק הראיות וחלק העדים יידחה לאחרי הבחירות, ואחרי הבחירות היה לו אינטרס פוליטי, ושדיברו על זה שראש ממשלה תחת כתב אישום לא יכול לחיין, כי האינטרס האישי תמיד ייכנס גם באינטרס הבריאותי. זאת הייתה אחת ההוכחות לזה. אם זאת הייתה החלטה נטולה,
זו השמצה.
מה? אתה אמרת שאוחנה היה חלק מההחלטה.
אבל לא אוחנה, הרי אוחנה, אם היה אוחנה, הרי באותו זמן האשימו את אוחנה, ואז יצא הבהרה מהנהלת בתי המשפט ונשיאת העליון, שההחלטה הזאת לא נועדה. די, אבל אי אפשר כאילו להתחמק מהאמת.
אני לא מתחמק מהאמת.
אתה מתחמק מהאמת. ההחלטה הזאת נבעה כדי לא לסכן את השופטים ואת עורכי הדין כשהתחילה הקורונה, ואחרי שבועיים, אני מציע לך לראות, נערך הדיון הראשון, ומלכתחילה היה ברור שהמשפט יידחה עד אחרי ספטמבר 21, בגלל הכמות החומר וכו'. זה היה דיון מקדמי, ראשוני, ואז הוא הגיע אליו, שבועיים אחרי, הרי כולנו ראינו את ההגעה שלו. אז די, אבל עכשיו אנחנו עוברים נושא, וזה נושא, קודם כל צריך, שנייה, בוא ננשום רגע.
לירן לוי.
לירן לוי, שלום.
אהלן.
כתב לי נהיה משטרה של וואלה, חושף הפרשה.
רגע, ואז אני אגיד ככה, לפני, מתי זה היה בדיוק, לירן? מתי הוצאת את הסיפור? ממש במדויק, באיזה שנה?
ממש מדויק, 5/6/2018,
חדשות ערוץ 20. יפה, ובאותו זמן אני יכול להגיד על עצמי שלפחות אפשרתי לך בכל כלי תקשורת שעבדתי בו להביא את הסיפור, ואתה בעצם הראשון שחשף שבבתי הכלא חיילות בעצם מסורסרות עבור מחבלים.
סוערות, חלקן חיילות, קצין המודיעין לכאורה משתמש בהן, משבץ אותן באגף הביטחוני, אך ורק עם מחבל, אסיר ביטחוני, מנהיג המחבלים בכלא, הבחין בהן ודרש אותן שיעבדו אצלו באגף, ושם הוא היה תוקף אותן מינית. קצין המודיעין היה מודע להתקיפות המיניות האלה, כי הסוהרות הלכו והתלוננו בפניו, והן ממש התחננו שיוציאו אותן משם, אבל לא הוציאו אותן משם, וקצין המודיעין גם דיבר על הנושא הזה עם אותו מחבל, אבל הוא לא תיעד את השיחות האלה שהוא עשה איתו, ובעצם ככה, אני לא רוצה להגיד הסכמה שבשתיקה או בקריצה, אבל בעצם אפשרו, שירות בתי הסוהר תחת עינו הפקוחה, אפשר מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה סרסור בסוהרות, שהדיל הוא מאוד ברור, סוהרות תמורת מידע מודיעיני ושקט תעשייתי, ופרשה שנחשפה לפני יותר משלוש שנים, ואני, אראל, ראית, אני 3.5 שנים חופר על הסיפור הזה בטוויטר, באיזשהו שלב אמרו לי שאני מזיק לעצמי, ושאני הופך את עצמי לכתב של סיפור אחד, ודאלה, כמה אפשר לדבר כבר על הסוהרות, ושמענו, ומצינו, ותפסיק עם זה כבר, ואני לא הפסקתי, כי הבנתי שיש פה טיוח מאוד מאוד גדול, למעשה, תחת עירת
לירן, אני רוצה...
רגע, שנייה, אבל בוא נתקן.
תן לי להשלים.
כן.
הייתה חקירת משטרה, ומומי למברגר, המשנה לפרקליט המדינה, החליט לסגור את התיק נגד קצין המודיעין, למרות שיש שם את כל ראיות הזהב, הוא מודה מעצמו שהוא שיבט צוערות רק כי המחבל דרש אותן.
לירן, כמה שאלות עובדתיות? בסוף על כמה מקרים אנחנו מדברים?
לפחות שלושה.
לא, אני לא, אני חושב שזה סיפור חמור מאוד, וכל הכבוד לך לחשיפה, אבל התשובה לפחות שלושה, האם אנחנו יודעים על יותר משלושה, כי צריך גם להגיד את הפרופורציות, זה לא היה שיטת, רגע, שנייה, אני שואל, האם זאת הייתה שיטת עבודה מול האסירים הביטחוניים, או אירוע נקודתי? אני חושב שזו שאלה לגיטימית, על פי מה שאתה יודע.
רגע, שאלת, אני אענה. קצין המודיעין הוא זה שאומר שזו הייתה שיטת עבודה, והוא זה שאומר שהם היו משתמשים בסוערות, בחיילות, באגפי המחבלים.
לא, אבל רגע, אני שואל...
היו מפעילים סוערות באגפי המחבלים.
רגע, בוא, אני אספר לכם משהו, אני גם הייתי סוער במילואים שלי בכלא אופר, אוקיי? ויש חיילות בכל מקום, ויש גם חיילות מול אסירים שהם אינם פלסטינים, יש גם מול בני סלע גם הייתה סוערת, ועכשיו הוא חטף עוד שנתיים אחרי שהוא הטריד אותה בצורה חמורה.
לבני סלע לא נתנו סוערת שיעשה משהו רוצה.
נכון, רגע, אבל לכן אני שואל, רגע, לא, כי אני רוצה את חקר האמת. אני רוצה, האם אתה הצבעת על אירוע נקודתי חמור וחריג, שאיננו מאפיין? רגע, שנייה לי, תן לי, רגע, לא, אמרת
שלושה מי. אבל מה השאלה? אני רוצה להבין את הסאבסט של השאלה.
אני רוצה לדעת אם זו שיטת עבודה בשבס, או שזה אירוע אחד בעייתי.
אבל עניתי לך,
יגיב,
עניתי לך, אבל תשאל אותי עוד הפעם.
לא, לא עניתי לי, זה קרה גם בבתי כלא אחרים.
אבל לכן צריך לחקור את זה, בדיוק, לצורך העניין.
וגם עניתי לך גם, שקצין המודיעין אומר בעצמו שהם היו משתמשים בסוערות,
שהוא היה משתמש, לא הם. השאלה אני שואל, באמת אינפורמטיב?
וואי, יריב, אתה לא מאפשר לו לענות בחיית.
אני שואל,
אתה שואל, שאלת רגע, אתה שאלת שאלה, הנה אני, הוא שואל יריב אופנהיימרים, זאת הייתה...
לא, הוא לא שאל שאלה, הוא מנסה...
לא, לא, לירן, אני שואל שאלה.
לקחת ולהוריד את זה, לא יודע.
לא, אני רוצה לדעת אם מדובר בתופעה אחת פעמים.
אבל אנחנו לא יכולים... אבל רגע, זה כל העניין. בא נירן לוי מביא סיפור פגז.
אמרתי, אני נותן לו את כל הקרדיט.
רגע, שנייה. ואז זה מגיע לפרקליטות. עכשיו, מה מסתבר? במקום לחקור את זה, כאילו את המקרה הספציפי וממנו לצאת, לשאול, הרי עיתונאים, בניגוד לשוטרים, בניגוד לחוקרים ב-433, אין להם סמכויות חקירה, הם לא יכולים לחקור בעזרה, הם לא יכולים להפעיל להזנות סתר, להבין מה קורה. יש להם רק, הוא הביא סיפור, הוא הביא סיפור גדול. בא הפרקליט, ויותר מזה, גם בכנסת התייחסו לזה, יואב קיש כינס את הוועדה וקרא לחקירה. בא הפרקליטות וקברה
את זה. תגיד לי, למה אתה צועק?
עליי. אני צועק עליך, כי אתה שואל אותו, הוא לא יכול לדבר איתך על שיטה.
סליחה, לא, לא, די, הגיע המזמן,
איך הוא יכול לדבר איתך
כשאתה מעורב
כל בתי הספר?
אנחנו מנהלים רעיון, ואני שאלתי שאלה אינפורמטיבית שצריכה להטריד כל... רגע, שנייה, לירן. שאלתי שאלה אחת, האם מדובר באירוע נקודתי או מדיניות של שבס?
שאלת, ואני הייתי יריב, אתה רוצה להמשיך להתעסק עם זה עוד?
יאללה, אז נמשיך הלאה, אני את השאלה, אני את
השאלה. יריב, עצור, או שאתה רוצה להתעסק בדברים החשובים.
מה הדברים החשובים?
לא, אני נראה שאתה נצא לחפש להתעסק בטפל בסיפור הזה.
לא, אני רוצה לדעת פרופורציות, אני רוצה לדעת כמה זה
פרופורציות.
כמה אנשים, כמה
זאת... ספר על הסוערת מבנות...
פרופורציה, פרופורציה זה שהשתמשו בסוערות באגפי המחבלים.
שמישהו אחד השתמש. יש הרבה אנשים, אתה עושה עוול לכל קציני הביטחון,
אתה עושה עוול למתנחלים, שאתה מדבר למשל לפעמים על המתנחלים וכולי, האם אתה מפריד? אנחנו מדברים עכשיו על התנהגות, אנחנו מדברים עכשיו על התנהגות של קצין מודיעין.
אחד!
אבל... תקשיב.
יש הרבה קציני מודיעין.
יכול להיות, אתה יודע מה, בסדר. עדיין אחד, ועדיין הסיפור הזה נסגר.
נכון, סיפור לא רואי.
ואני מבקש, לירן, שתספר מה אמרו לאותה סוערת, בת העדה האתיופית, כשהיא התלוננה על...
היא לא בת העדה האתיופית, לא. היא לא בת העדה האתיופית, זה סיפור אחר. הרגבו פה כמה סיפורים ביחד. אבל כשאחד הסוערות התלוננה וסיפרה על איך שמתנהלים אליה, ואיך שמתנהגים אליה, פשוט העבירו אותה לבצוער אחר. ובאיזשהו שלב היא הגיעה לשיחה אצל מפקד המחוז הצפוני דאז, טאפש בונדר, טאפש מקבל, שאמר לה איך שאת נראית ומה שאת משדרת לא מתאים לשירות בתי הסוהר, ושירות בתי הסוהר תיח את הדבר הזה, ועד שבא פרדי בן שטרית, שהיום הוא מפקד כלא גלבוע, אז הוא לא היה מפקד הכלא, אבל בגלל שהוא היה העוזר האישי של ממלא מקום נתיב שבס אשר וקנין, הוא מכיר את תיק החקירה, כי אשר וקנין קיבל את ההחלטה להחזיר את אותו קצין מודיעין לשירות, משיקולים אלומים, מה שנקרא, אז הוא בא והודע תחת שבועה, צריך להבין, תחת שבועה,
מדהים.
בוועדת חקירה, הוא בא ואומר, סרסרו בסוהרות, סרסרו בחיילות חובה, זה לא איזה שיחת סלון שעושים כאן. אז זה צריך לזכור את הדבר הזה, ויש, אנחנו, שירות בתי הסוהר, אני כשחשפתי את הפרשה אמרתי שהסיפור הזה הוא רק קצה הקרחון, ועובדה שחשפתי משירות בתי הסוהר, לא רק בהקשר הזה, בכלל עוד הרבה מאוד נכונים, רמת הריקבון.
מינויים פוליטיים, אתה מכיר בארגון הזה?
בוודאי,
של מי? של מי? של מי?
אתה, תראה, אתה רוצה עכשיו לקחת אותי לזה שאני אתקוף את גלעד ארדן.
לא, אתה אומר מינויים פוליטיים, אני שואל מי?
אתה שאלת, אני מדבר כרגע על ריקבון מוסרי.
אוקיי, אני שואלתי,
אמרת יש מינויים,
רגע, שנייה.
רגע, לא הבנתי.
נו, אבל מה יהיה? עכשיו אתם מגנים על...
לא, יריב אופנהיימר.
למה שאני שואל שאלות עובדתיות?
יריב, אתה לא שואל שאלה עובדתית.
באמת? מי עשה מינוי פוליטי בשירות בתי הסוף?
הדיון, הדיון עכשיו הוא אחר. לא, לא, הדיון אחר הוא עכשיו, הוא אחר.
כי הוא לא נוח לך הדיון,
כנראה. הוא נוח לי מאוד.
יריב, נשמע לי שהאייטם הזה לא כל כך נוח לך, ואגב, זה כבר לא מהיום.
בוא אני אגיד לך,
לירן. שנייה, אני מדי, רגע, תן לי, לירן. לירן, תן לי שנייה לעשות סדר. תראה, יריב, אם אנחנו מדבר על המינויים הפוליטיים בשב"ס, זה נושא אחד. כרגע אנחנו לא מדברים על מינויים פוליטיים, כרגע אנחנו מדברים, איך לוקחים, שנייה, אני רוצה להגדיר משהו, לירן, בגלל שהסיפור של לירן הוא כל כך גדול. הרי מי נותן חיילות שמגיעות להיות סוהרות בשב"ס? אני, בצער רב, אני קובע שרובן, הם לא היו מועמדות ל-8200, גם בגלל המצב הסוציו-אקונומי, מאיפה שהם באים וכולי, שגם זה אפשר לדבר רבות מי מגיע. עכשיו, לוקחים חיילות חלשות, ושולחים אותם לכלא, ואז הקצין מודיעין של הכלא שולח אותם כדי שהם יעבו איזשהו דמות לפנטזיות עבור האסירים הפלסטינים. זה לא שאונסים אותם, אני לא אומר שאונסים אותם.
זה נורא ואיום, זה סיפור נוראי.
זה הסיפור.
רגע.
עכשיו, מה ממשיך? אחרי שזה מתגלה, אחרי שהסיפור עולה, ולירן לוי מביא סיפור מושלם, כאילו, רק קחו ותחקרו, בא מומי למברגר והפקליטות וסוגרים את הסיפור. ואז לכן אנחנו שואלים, זה אותו דבר כמו שאין מחש. אין כבר 4 שנים מחש. אין. כל אחד יודע את זה, גם בפרקליטות יודעים את זה. אז אנחנו שואלים, מי שומר על השומרים? מי ישמור על הילדות שלנו? כי הבת שלך והבת שלי, ככל הנראה, לא תהיינה סוערות. הן לא תגענה להיות סוערות, חיילות, שהצבא שולח אותן לשב"ס. אני רוצה שיהיה גוף, בדיוק.
אז אני...
זה מה שאני אומר. עובדה, יריב היום במחלקת העובדות, אז בוא ניתן עובדה, שמי שחקר את פרשת הסוערות, מי שהיה סגן ראש היחידה לחקירות סוערים בלהב 433, יריב, אתה יודע איפה היום?
נו.
לפני חודש הוא עבר לשבס, קיבל דרגה ועבר לשבס, היום הוא פקד היחידה לביטחון מידע. אם זה לא שערוריה,
רגע, אז לירן, אני רוצה אחד, שאיראל אומר פה, הבנות שלנו והכל, לכן לי חשובה לדעת הפרופורציה, מה לעשות? חשוב לדעת אם זה ממישהו אחד שעשה את הדבר הזה, או שזה מדיניות, זה אחד.
אז הוא טוען שזה לא מישהו אחד.
רגע, נושא שני, גם פה דיברו עם אנשי שבס בכירים לשעבר, וכולם דיברו על כך שבתקופת מירי רגב היו מינויים פוליטיים שהשחיתו את השירות. ואתה גם, רגע, שנייה, זה מה שאני שמעתי, ואני שאלתי אותך, בין היתר, אמרת, רגע, שנייה, אבל נראה, אני אומר, בוא נפתח, רגע, אראל,
תקשיב, תן לו לשאול את השאלה, עזוב, תן לו לשאול את השאלה, ואין לי כבר כוח, תן לו לשאול את השאלה.
אני שואל שאלה, אמרת לי שיש מינויים פוליטיים שהורסים את שירות בתי הסוהר, או שיש מינויים פוליטיים, ושזה מאוד מאוד ברור בשירות, ואני שואל, מי מינה פוליטית? זהו, זה מה שאני שואל.
מי שלוחץ, אז אני אענה לך, מי שלוחץ על, מי שבסוף חותם על המינויים, זה המשרד לביטחון הפנים, ומי שהיה, מי שהיו השרים לביטחון הפנים, זה תשובה. זאת התשובה, אבל אין לזה...
אוחנה ו... ולמה קשה לך להגיד את המילים? אוחנה ומירי רגב, הם היו עשרים
ומתחוננים. אל תהיה פופוליסט, לא קשה לי, כי אם היית קצת יותר רציני ועובדתי, והיית מסתכל על הטוויטר שלי, היית יודע שרק בימים האחרונים תקפתי את גלעד ארדן בחריפות על הדבר הזה.
זה קרה בתקופתו.
אתה אוהב לקשקש על דברים שאין להם שום אחיזה במציאות, אבל זה לא...
בתקופת מירי רגב לא היו מינויים פוליטיים
מחי קשורה, אתה מישהו איתה אותך, מישהו ב-SMS עם איתה אותך, מירי רגב הייתה שרת תחבורה, ולפני זה הייתה שרת תרבות, ואני אגיד לך, גם בזמן אמת, הרי כל הסיפור קורה בתקופת גלעד ארדן, אמרנו את זה, אני גם אמרנו, פרסמנו גם על סיפור, מה קרה בסיפור ליאור חורב עם אלצ'ר, גם ממד החמישי קרה בגלעד ארדן, הוא היה שר לביטחון פנים, רע.
זה קרה בין 2015 ל-2017, אז אולי אפשר להגיד שזה קרה בזמן שיאיר לפיד היה הממשלה. נו חבר'ה, באמת, תפסיקו כבר עם השטויות האלה.
בדיוק,
אם, מי... יש טענות, אם יש טענות זה לגלעד ארדן, שלא עשה שום דבר.
לא, הטענות הם לפרקליטות, אני אסביר
כן,
לך למה.
גם לגלעד ארדן, ב... גם לא, לגלעד ארדן
יש. אבל הדרג הפוליטי, בוא אני אסביר לך, גם לגלעד ארדן בוודאי, הוא האדישות שלו מול, מול החשיפה שלך היא מצמררת, אבל הדבר לא. יותר נורא, וזה כל אחד צריך להבין, החומרים הגיעו לפרקליטות, הפרקליטות בחרה, הרי למי יש את סמכות החקירה? מומי למברגר, הוא לא אני, ולא לירן, יכולים להחליט, בוא נעשה עכשיו האזנות, נחקור בעזרה, נבדוק את זה, זה לא עניין אותם. למה? למה סרסרו פה בחיילות הכי חלשות בצבא? זה העניין, לא המינויים הפוליטיים, אין קשר למינוי פוליטי למי שעשה את זה, אלא לעובדה שמישהו החליט שכדי, הרי ברור לי למה עשו את זה, רוצים לשמור על השקט בכלא, זה בכל כלא בעולם, ולכן עשו את זה, וכשזה מתגלה, במקום לחקור את זה, סותמים את זה, כי כל דבר, כמו עם המשטרה, כמו שאין מחש, אין היום יחידת חקירה לשב"ס, וכל מי שמקשיב לנו עכשיו בשיחה, לא הבין מה אתה עושה יריב, לא מבין למה אתה לא, הרי אנחנו לא באים להגן על גלעד ארדן, אני אומר, אם גלעד ארדן, גלעד ארדן הוא השר, הוא לא יכול להורות על חקירה, היחידים שיכולים להורות על חקירה במדינת ישראל זה יועמ"ש ופרקליט המדינה, ואלה שממונים תחתיהם, שר לא יכול להגיד, אוקיי, חקירה, וכשכן הכנסת ניסתה לבדוק את זה, יצאנו, והכל נתקע, אז אני אומר לך, בכלל, ולירן יכול להגיד, לירן לא עובד יותר בערוץ 20, בערוץ 14, ואני הייתי מת שהוא יחזור, כי הוא אחד הכתבי משטרה הכי טובים שאני מכיר, הכי טובים, והוא הביא פה סיפור ענק, ובזמן אמת, כל הפמיניסטיות, כולם התעלמו, אתה יודע למה? כי זה דפק את הנרטיב, כי היה פה יהודיה שהולכת להיות, וזה ערוץ 20 הביא את זה, ולירן, אבל הנה עכשיו הכל יוצא, ופתאום כולם משתגעים, ובמיוחד הצבא, שצריך לבדוק עכשיו, הוא צריך לבדוק איך זה קורה. לירן לוי, סחטן גדול, כל הכבוד לך על החשיפה, וכל הכבוד, תמשיך ככה, אני מעריך אותך, ואני אומר, אתה כתב המשטרה הטוב במדינת ישראל. לירן לוי, וואלה, תודה רבה. פרסומות. יש אנשים שמתעצבנים, שומעים את השיחה הזאת וכולי, ואומרים, אני לא מתעצבן, אני ידעתי שהם צבועים, אני ידעתי שיער לפיד כל הדיבור שלו על פוליטיקה חדשה וקקל ושמקל, זכרת. אני מבין שהוא אוויר חם וחלול, ואיך שהם הגיעו לממשלה, הם עשו יותר גרוע מהממשלה הקודמת, ומהמקפצה שיהיה להם לבריאות, רק שזה אומר, בפעם הבאה, גמרנו עם הכאילו, גמרנו עם להיות נייס בוי, זה כולם מתנהגים ככה, זה
הוכחה. אני אגיד לך שני דברים. אחד, אני חושב ששרי הממשלה החדשים צריכים לנהוג ביתר זהירות וביתר צניעות, ויש דברים שנעשים שהם הם, הם, הם לא צריכים לעשות.
תראה, בסדר, אני לא, אני רק אומר,
בוא נגיד לך מה, אין פוליטיקה. אמרתי על מירי רגב שהייתה שרה, היא הייתה יו"ר ועדת הפנים.
טוב, אני אגיד לך משהו אחד מאוד מאוד פשוט. א', ניסו לעשות בזה, מי שהיה יושב ראש ועדת הפנים היה דווקא יואב קיש, היה ניסיון לעסוק בנושא הזה, אבל הוא עבר לטיפול משפטי, ואז הכנסת, ואנחנו הלכנו לבחירות. ממש כבר סגרו את הסיפור.
בוא נעבור.
והוא מזעזע, הוא מזעזע, הוא צריך לזעזע כל אדם, בגלל היחס באמת לחיילות.
נו, על זה אין לנו מחלוקת.
טוב, עכשיו אנחנו עם אירוע אחר, נשיא המדינה, מר יצחק בוז'י הרצוג, עומד להדליק נר במערת המכפלה.
נר ראשון.
נר ראשון, שאני ואתה התווכחנו רבות על, רק בשבוע שעבר, על חופש הפולחן וכולי. ארגוני שמאל יפגינו היום בחברון, ימי החנופה הם קוראים לזה. אולי בסוף הדיון נוכל לדבר קצת גם על חנוכה, אבל שלום לשקד מורג, מנכלית שלום עכשיו.
שלום רב.
אז מה הבעיה בעצם שנשיא המדינה ידליק נר חנוכה במקום המקודש ביותר אחרי הר הבית לעם היהודי, מערת המכפלה, מקום שאברהם אבינו קנה מעפרון החיתי תמורת 400 שקלי כסף?
המקום המקודש הזה נמצא כרגע תחת כיבוש צבאי, וכדי להחזיק את הנוכחות היהודית בהתנחלות בחברון סביב מערת המכפלה נדרש כוח שיטור צבאי על האוכלוסייה האזרחית בחברון שמייצר רחובות סטרילים אלה הפנים המכוערות ביותר של השליטה שלנו בגדה המערבית, ואת המראות האלה נשיא ישראלי לא צריך להכשיר ולא לנרמל. בטח לא ללכת להדליק נר ולחגוג עם ברוך מרזל.
אני רוצה להבין, תראי, עד שנת 1967 ליהודים שהם דעת, יש להם קשר, את לא מכחישה, אני מניח, את הקשר למערת המכפלה, נכון? והמבנה נבנה בתקופת המלך הורדוס, נכון? המבנה הגדול, היפהפה של מערת המכפלה. אבל, ליהודים היה אסור להיכנס למערת המכפלה, אלא לעמוד על המדרגה השביעית. לזה אנחנו מתנגדים, נכון? בזה, את תומכת בחופש פולחן ליהודים במערת המכפלה?
אני תגיד, קבר יוסף בשכם, יש לו גם משמעות ליהודים?
בוודאי.
אתה חושב שנשיא ישראלי צריך להגיע לשם ללב העיר הפלסטינית בשכם ולחיים?
אני לא רואה בזה בעיה, הלוואי. הלוואי.
אז כאן אנחנו נחלקים.
אבל את בורחת לי, תראה, אני לא יכול, אני לא מנהל איתך דיון עכשיו.
אתה בורח לי, אבל המחאה שלנו היא לא נגד מערת המכפלה.
שקד, אבל אני לכן, אבל אני כדי, אבל כדי לנהל דיון, אני צריך כאילו להכין, כאילו, אבל מגיע הנשיא, הוא לא מגיע לבקר ביישוב היהודי בחברון, וללכת לבית של ברוך מרזל לאכול פיצה. חד משמעית,
כן, מי מנחה את הטקס? דובר היישוב היהודי בחברון.
נכון, אין שום בעיה איתו, נועם ארנון, למה יש לך בעיה? עבר איזשהו עבירה?
בוודאי שיש לי בעיה.
מה הבעיה איתו?
ההתנחלות היהודית בחברון מאלצת את מדינת ישראל לעשות דברים איומים ונוראים, זה הכיבוש שהכי מתקרב לאפרטהייד.
אבל גם יש התנחלות יהודית בירושלים, הגבעה הצרפתית, רמות, גילו, כולן מבחינת החוק הבינלאומי ומבחינת הפלסטינים, חלק מהכיבוש. אז לנשיא שלנו אסור להגיע להדליק נר בגילו? זה שטח כבוש.
זה היטב שעל פי החוק הישראלי, שבוודאי אתה מחשיב אותו, בעוד שאנחנו סיפחנו את מזרח ירושלים, ויש לי הרבה ביקורת על כך, גם על הזכויות.
אז אם נספח את חברון, אז אם נספח את מערת המכפלה...
לא סיפחנו, ולא סתם לא סיפחנו את השטחים, מאחר שלא ניתן לספח את השטחים האלה, ומאחר שבעתיד תקום שמדינה פלסטינית.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אנחנו מדברים... אבל אנחנו...
אני רוצה לשאול את שקד משמאל להגף אותה, אוקיי? אם זה בסדר.
בבקשה, בבקשה. שקד,
בוז'י הרצוג הוא איש שהיה במפלגת העבודה, הוא היה בכנסים של שלום עכשיו, הוא מינה עכשיו את דוב חנין לתפקיד משמעותי בנושא האקלים, הוא מזוהה יותר מצד השמאלי של המפה. איך את מרגישה, איך את מסבירה, באמת קצת שנייה מאחורי הקלעים, את הכישלון, בזה שהוא, זאת ההחלטה שהוא קיבל. אולי זה כישלון של המחנה שלנו, שלא יודעים להסביר, שלא, אולי אנחנו טועים, אולי כל עוד יש מתנחלים, הם שם, והוא גם הנשיא שלהם, הוא גם הנשיא של מרזל.
הוא גם הנשיא של הרבה מאוד אזרחים שלא זוכים לכבוד הזה. יכול מאוד להיות שעשינו טעות ולא היינו מספיק חריפים כשהוא הלך לפתוח את שנת הלימודים בהתנחלויות, כולל הר ברכה שמשקיפה על שכם ונמצאת באזורים שכרגע משרד השיכון מקדם בהם עוד יחידות דיור, כאילו אנחנו לא...
אבל הוא יגיד לך, יש שם ישראלים, המתנחלים הם ישראלים, אזרחים ישראלים, כל עוד הם שם, לא פינו אותם, הם חלק מהעם שלי, הם חלק מהאנשים שאני מייצג, אני הנשיא של כולם, אני אלך אליהם יום אחד, ויום אחר
אני אלך... הנשיא הזה, אני מזכיר לכם, הלך להתנצל בכפר קאסם בשם המדינה, בשמי ובשם מדינת ישראל, סליחה, הוא אמר בטקס לזכר 49 הרוגים בכפר קאסם, היה הגורם הרשמי הראשון שעשה זאת, עוד לפני החוק להכרה רשמית בטבח, והוא עשה את זה, כי הוא אכפת לו מאזרחים ישראלים, הנשיא מגיע להדליק נר, במערת המכפלה, אותה קנה אברהם אבינו, אבי האומה, מאפרון החיתי, ב-400 שקלי כסף, זה כאילו, זה לחלוטין כאילו מקודש לעם היהודי בצורה, בפירוש המקום השני בחשיבותו לעם היהודי, הוא לא מגיע כדי לתמוך בכיבוש או להתנגד לכיבוש, אלא הוא בא להיות עם אזרחי ישראל באחד המקומות המקודשים לעם היהודי. אתם יכולים לבוא, אתם יודעים מה, זה עדיין לא מפריע, לא נדיע לתמוך במדינה פלסטינית. הרי גם אם תוקם מדינה פלסטינית, את לא מצפה שיהודים יוותרו על הכניסה למערת המכפלה.
אני מצפה שבמסגרת הסכם שלום, להפך, שתתאפשר גישה ליהודים למערת המכפלה כמו ש... כחלק מההסכם, ואז אני מאוד אשמח שנשיא ישראלי יגיע ויכבד את המקום בברכת המארחים הפלסטינים. אבל יש לך, העלית פה נקודה מצוינת. אם כבר הנשיא התנצל על טבח כפר קאסם, יש לו סיבה מעולה להגיע למערת המכפלה ולהתנצל על טבח ברוך גולדשטיין.
למה זה? ברוך גולדשטיין היה, סליחה, ברוך גולדשטיין היה פעל מטעם מדינת ישראל? בכפר קאסם זה היה, בואי נספר, בכפר קאסם זה היה לוחמי מג"ב שלפי השופט בנימין הלוי עברו על מה שנקרא פקודה לא חוקית שדגל שחור מתנוסס מעליה, הם היו נציגי מדינת ישראל. ברוך גולדשטיין איננו נציג מדינת ישראל, מעולם מדינת ישראל לא קיבלה, גינינו את זה בכל תוקף. הדרישה שלך עכשיו שהנשיא יגנה היא מגוחכת, כי כבר גינו את זה.
אני הגעתי למה שאתה אמרת. ברוך מרזל ונועם ארנון ואיתמר בן גביר, ואנשים שתולים את תמונתו של גולדשטיין על הקיר, הם האנשים שבארצוג עכשיו עכשיו הולך לכבד בביקור שלו. 29 הנרצחים במערת המכפלה, הם לא מקבלים שום יחס ממדינת ישראל ביום-יום, אבל הנשיא, שאתה אומר שהוא צריך להיות נשיא ממלכתי, הוא הולך לברך את ההתנחלות
של המכפלה מן
היום-יום כהניזם קיצוני,
מה זה כהניזם רציני?
ורק עניין הזמן עד שהיא תצמיח את ברוך גולדשטיין הבא.
את פה, אני חושב, כמעט אבק לשון הרע, כי האנשים האלה פועלים במסגרת לגיטימית וחוקית, ומותר להם לגור בחברון, כי זה החלטת מדינה ישראל, גם של הממשלה הקיימת. אני מניח שתדברי חלקים גדולים בממשלה הזאת, הם בטח גם ישמחו להגיע עם הר הרצוג, עם הנשיא הרצוג. אממה, אני לא מצליח להבין איך זה ההתנגדות שלכם תורמת במשהו. יש לי תחושה זה להשמיע קולות של שטיח, בגלל שבממשלה הזאת כל מפלגות השמאל הם במעמד שטיח.
בוא נבדיל בין ממשלה לבין נשיא. נשיא אמור להיות גורם מאחד, גורם ממלכתי. הוא הולך למקום שבו הוא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שנוי במחלוקת זה אנדרסטייטמנט למה שהולך.
לך שנוי במחלוקת, לי לא שנוי במחלוקת.
על בסיס יומיומי יש שם האלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים. אנחנו שמענו רק שבוע שעבר בכנסת עדות של חייל שסיפר שאין לו מה לעשות נגד נוער של מתנחלים שזורק אבנים על נשים פלסטיניות במחסום. זה לא בדיוק הקהילה שהכי מגיע לה כרגע לקבל את חסותו של הנשיא של כולם.
הבנתי. שקד מורג, מנכלית, שלום עכשיו, תודה רבה שעלית לדבר איתנו. תודה רבה.
בבקשה, מוזמנים להפגין איתנו.
אמש התקיימה עצרת בכיכר הבימה שכותרתה ישראל מצטרפת לעצרת העולמית למען החופש, לא עוד סגרים ותו ירוק. בעצרת לקחו חלק פרופסור צביקה גרנות, גיא מרוז, הרב דניאל אסור, מוזיקאים שונים, ומי שהנחה אותם, הנחה את העצרת, זה בועז כהן, שדרן הרדיו שאני מאוד מחבב, מרדיו 99,
88
ו- בעבר, כן, נכון. ואיש מוזיקה ברמה חברה ושסה גידיו. כן, בועז, מה קרה?
בוקר טוב.
כמה אנשים היו אתמול?
לא ספרתי, היו, אני מניח, כמה מאות.
תגיד, מה בדיוק הרצון? לבטל את התו הירוק? בעצם לתת לקורונה להסתובב חופשי בלי שום ביקורת?
הקורונה לא מסתובבת חופשי ללא שום ביקורת. הקורונה מטופלת בדרך שהיא מטופלת, לטעמי לא מספיק טוב. יש סיטואציה של יצירת היסטריה על ידי כלי התקשורת. יש פוליטיקאים לצערי הגדול מהצד שאני האמנתי בו וחשבתי שילחם על זכויות אדם. ולצערי זה לא קורה. זו אולי אכזבה, אולי אמרה ביותר של, של, של כל ימי חיי. באמת, אני לא חושב שאי פעם אני חוויתי משהו מהסוג הזה של משבר אמון כל כך גדול בפוליטיקאים מקיר לקיר, שפשוט בשם איזשהו מצב חירום, שהוא לא מצב חירום, כי אם אתה מסתובב בארץ בצורה רגילה ושפויה ונזהר כמו שאתה צריך ואנשים חוסנו כמו שחוסנו, אין פה שום מצב חירום אמיתי. אנחנו לא עכשיו, זה לא מצב של מלחמה, של מלחמת המפרץ. הסיפור הזה הוא מגוחך והוא מופרך, וזה שדברים נעשים בעלתה ובחשיכה והחלטות נעשות במחטף ועל ידי ועדות כמו ועדת הצטם, שיש בה אנשים שאין להם, הקרבה שלהם לרפואה ולווירולוגיה היא בערך כמו הקרבה שלי.
אבל רגע, בועז, 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 בועז,
בועז,
אבל בוא נראה, יש מצב חירום עולמי, יש תהליך כאוטי עולמי, ברוב המדינות, אגב, המצב, כרגע אירופה, הרבה יותר, החוקים הם הרבה יותר דרקונים מאשר בתוך ישראל. אני לא אוהב את הממשלה הזאת, דעתי ידועה עליה, אבל אני לא רואה שהיא מתנהלת בצורה שונה, או בצורה חריפה, או מחמירה יותר ממדינות אחרות. רוצים
להתנהל... אני לא מסתכל כרגע על מדינות אחרות, אני אזרח ישראלי, אני חי במדינת ישראל, ויש מצב מסוים מדינת ישראל, כמו שישראל אמרה, אנחנו לא מתייחסים לעולם, אנחנו מביאים חיסונים. ואז לפיד אמר, אין חיסונים, וביבי כן הביא חיסונים.
אבל בואו,
אפרופו, רגע, שנייה. לא, אין לנו הרבה זמן, אז בואו ננסה להיות תמציתים. למשל חיסונים, אתה בעד או נגד חיסונים?
אני לא בעד או נגד, אני לא רופא, אני לא יכול להמליץ לאף אחד לקחת או לא לקחת תרופה. אני לא מתנגד לחיסונים.
אבל מה קרה שקפצתם אתמול? הרי בסופו של דבר, גם ההחלטות של הממשלה האחרונות, הם עדיין, אתה יודע, עדיין לא סוגרים את, בסך הכל, אתה יודע, טיפה מעדכים את הפיקוח, כדי שזה לא יברח מתחת למתחת.
בוא נתחיל משהו יותר פשוט. יש דבר כזה שנקרא חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, אוקיי? אני חושב שאם רוצים ליצור סולידריות, וזה לדעתי צריך ליצור סולידריות, בקהל, ולא להיכנס בכל מיני דברים מאוד מאוד אגרסיביים. בכל פעם זה משהו אחר, לא משנה. אבל האופן הזה שבו הממשלה מתנהלת הוא לדעתי שערורייתי.
מה למשל לדעתך, אני אפתיע אותך בועז, מה לדעתך כן צריך לעשות מול הקורונה? מה לא, אני מבין. אתה לא רוצה כתב ירוק, אני מבין. מה אתה חושב שכן צריך לעשות?
דבר ראשון, לבטל את כל העניין הזה, לרדת מהעניין הזה של חוק ההסמכה, הסמכויות המיוחדות, מיד לפרסם את דיוני ועדות הקורונה שנגנזו ל-30 שנה. הניסיון מוכיח שכל פעם שגנזו ל-30 שנה משהו, בין אם זה היה מלחמת יום כיפור, בין אם זה היה ילדי תימן או ילדי הגזזת, תמיד היה שם איזו שערורייה גדולה שממשלה ניסתה להסתיר.
שהמדינה מעודדת חיסוני ילדים, זה דבר שהוא טוב בעיניך? למשל, אני מנסה למצוא איפה, מה פוזיטיבי אפשר לעשות בשביל לעצור את הקורונה?
תקשיב, אני לא יכול לומר שום דבר על חיסונים, כי אני לא מבין כלום בחיסונים. אם יושבת ועדה של מומחים, תשמע, אם יש ועדה של מומחים, שהם רופאים ווירולוגים, אומרים, תשמע, צריך לעשות כך וכך. אז אתה יודע, הם קובעים, הם הרופאים, ואני, לפי זה אני יכול לשפוט.
בועז.
היו כל מיני...
אני פשוט, אני שומע, זה הפתיע אותי שאתה המנחה, רציתי לשמוע את עמדתך, כי אני מכבד אותך, אני לא יודע אם אני, מניח שאנחנו לא מסכימים, אבל במדינה דמוקרטית, זכותך למחות ולהביע את דעתך, גם אם אני לא מסכים איתך. זה חלק מהרעיון הדמוקרטי, אין דמוקרטיה בלי חופש ביטוי. אז תודה רבה לבועז כהן, זהו, עד כאן תוכניתנו. תודה לפרט קורמן, אילי קונפלד, אריק ברחת, שזה בן רבי חיים דוד, והאורחים בדיגיטל זה רעות מתתיהו ארגון, שני רומנו ורון שעין. מעניין אם זה בן רבי חיים, אם זה הצאצא של החידה. תודה, יריב אופנה.
תודה, יריב סגל.